היי, יש לי שאלה. שמעתם פעם על הפתגם משפחה לא בוחרים? כי אני מכירה מישהי שדווקא כן בחרה. הסיפור שלנו מתחיל ב-2010. תכירו את ג'ניפר פן, בת 24, מקנדה. חיה עם ההורים ביג פן ויאן פן, בעיירה שקטה במרקרם אונטריו, בקנדה. כל הקרובים שלהם תמיד סיפרו שהם היו משפחה שקטה, צנועה, נחמדה. ההורים עלו מווייטנאם לקנדה והביאו את ג'ניפר ופליקס. בערב אחד, משטרת קנדה מקבלת את שיחת הטלפון הבאה.
תעזרו לי, בבקשה. אני לא יודעת, אני צריכה עזרה. אני לא יודעת איפה ההורים שלי. אנשים נכנסו אלינו הביתה והם גנבו כסף. אני שמעתי את ההורים שלי צועקים למטה, בבקשה תשלחו עזרה.
המשטרה מגיעה לבית ומוצאת את גופתה של ביג פן, אמא של ג'ניפר ואת אבא של איאן, ירוי בגופו. אמבולנס בינתיים לקח את יאן לבית החולים ששם הוא מונשם ומצבו קשה. המשטרה מתחילה לבדוק את האירוע ולהבין מה בכלל קרה פה. הם מהר מאוד מבינים שכדי להתחיל להבין בכלל מה קרה, הם צריכים לדבר עם עמדת הראייה היחידה שיש כרגע, ג'ניפר. כבר באותו הערב ג'ניפר מתוחקרת במשטרה בתור עדת ראייה. בעדות הזאת ג'ניפר מספרת שבאותו הערב אמא שלה בדיוק חזרה הביתה. אבא שלה כבר היה בבית ישן. היא ירדה מהחדר שלה בקומה למעלה, לקומה למטה, להגיד לאמא שלה הלילה טוב ולבדוק שהדלת נעולה, בדיוק כמו בכל לילה. כחצי שעה בערך לאחר מכן, ג'ניפר שומעת רעש גדול ואת אמא שלה צורחת. היא ירדה למטה לראות מה קרה, וראתה שלושה אנשים רעולי פנים, מכוונים אקדח על ההורים שלה. אמא שלה התחננה בפניהם שלא יעשו כלום לבת שלהם. היא אמרה להם, תיקחו את כל הכסף, רק אל תעשו כלום לבת שלי, בבקשה. אחד הפורצים לקח את ג'ניפר למעלה, קשר אותה למעקה המדרגות, בעוד הקשורה ג'ניפר מנסה להגיע אל הטלפון שלה בכיס האחורי של המכנס. היא שומעת את אמא שלה צועקת ואומרת להם שיקחו את כל הכסף. ואז ג'ניפר התחילה לשמוע יריות. היא מצליחה להגיע אל הטלפון שלה ולהתקשר למשטרה. אחרי שיחת הטלפון עם המשטרה, היא רואה את אבא שלה יוצא מהמרתף כשהוא ירוי בפניו ובכתף, ואת הפורצים יוצאים החוצה מהדלת הראשית ונמלטים. השוטרים מאמינים לג'ניפר לגמרי בחקירה. אבל אז נראה להם חשוד איך ג'ניפר הצליחה להגיע לטלפון שלה כשהיא קשורה. משפחת פן לא הייתה המשפחה הכי עשירה, אבל גם ממש לא ענייה. היו להם חסכונות, ושתי מכונות יקרות, אבל עדיין הם היו עובדים קשה. ביק הייתה מפקחת בחברה של חלקי חילוף לרכב, ויאן עבד באותה חברה כמכונאי. הם תמיד השתמשו רק במה שהם היו צריכים. יכול להיות שהם הסתפחו בחובות כלשהם? הימורים, סמים, משהו שהיה יכול לסמן אותם כמטרות. הפורצים לקחו את הארנק של ביג ועוד $2,000. אבל מצד שני לא לקחו גם דברים מאוד יקרים, כמו שעון ומצלמה שהיו בבית. המשטרה בדקה את זירת הרצח בבית, והם לא מצאו שום סימני פריצה. מצלמת הרחוב הראשי הראתה שלושה פורצים שנכנסו לבית משפחת פן, מהדלת הראשית, וראו במצלמה עוד דבר אחד. את האור באחד החדרים בבית נדלק ונחבא פעמיים, בדיוק לפני שהפורצים נכנסו. תזכרו את הפרט הזה, עוד נחזור עליו בהמשך. דני וונג היה בן זוגה של ג'ניפר במשך 7 שנים. השניים נפרדו 2 לפני הרצח ונשארו בקשר. דני היה סוחר סמים. יכול להיות שהוא היה איכשהו מקושר להורים של ג'ניפר? אולי הוא סיבך אותם במשהו? דני וג'ניפר נפרדו בגלל ההורים של ג'ניפר. הם התנגדו מאוד לכך שלג'ניפר יהיה חבר בכללי ובמיוחד דני. כי הוא לא היה הכי חכם, הוא לא היה הכי מוצלח או הרוויח מספיק. הוא עבד בתור שליח פיצה ובשבילם זה לא היה מספיק. דני המשיך הלאה והייתה לו כבר חברה חדשה, קריסטין, אבל עדיין נשאר בקשר עם ג'ניפר. דני סיפר שהוא נשאר איתה בקשר במיוחד בגלל ששניהם קיבלו מאות הודעות ושיחות מטרידות, ושבוע לפני הרצח הוא קיבל הודעה עם המילה בום 3 פעמים. האם דני וונג הוא בכלל הקורבן פה? האם ג'ניפר הקורבן? ואיך זה בכלל קשור להורים שלה? ג'ניפר הייתה בחורה צנועה, שקטה. ההורים שלה תמיד מאוד דחפו אותה. להשקיע בלימודים, לסיים תיכון, ללכת לאוניברסיטה. הם רצו שהיא תלמד רוקחות. מגיל 4 ג'ניפר הלכה ללימודי פסנתר. ההורים שלה היו מאוד נוקשים איתה. במהלך כל השנים לא היו מרשים לה לצאת מהבית מעבר ללימודים וללימודי הפסנתר. ובטח לא למסיבות או למפגשים חברתיים, לא לנשפים בבית הספר. הם היו טוענים שזה בזבוז זמן, ושזה יכול להסיח את דעתה מהלימודים. בזמן הלימודים בתיכון, דני וג'ניפר היו יחד למרות שהיו להם המון בעיות בקשר. ג'ניפר תמיד דאגה לכך שבסוף הם יחזרו. היא תאהבה בו לגמרי, והייתה מוכנה לעשות הכל בשבילו. קיץ אחד, היא עבדה במשך כל הקיץ רק בשביל לקנות לו איזה רובה פיינטבול שרצה. ולמרות שהיה חלק מאוד גדול בחייה, ג'ניפר לא סיפרה למשטרה עליו או על ההודעות ששניהם קיבלו. השוטרים מזמנים את ג'ניפר לעוד ראיון, לשאול את כל השאלות שלא קיבלו תשובה עליהם. הם שואלים את ג'ניפר על ההודעות שקיבלה, והיא אומרת שלדעתה זו החברה של דני, קריסטין, ושתוכן ההודעות היה להתרחק ממנו, לא לדבר איתו יותר, והוא במקביל גם היה מקבל הודעות הזרה שלא להיפגש איתה יותר. בחקירה ג'ניפר מספרת על הקשר שלה ושל דני. היא אומרת שבאיזשהו שלב אבא שלה פשוט הציב אולטימטום ואמר לה לבחור ביניהם לבין דני. היא אמרה שהיא בחרה בהורים שלה ונפרדה ממנו, אבל עדיין היא הייתה ממשיכה לדבר איתו. הם לקחו לה את הטלפון כשהם גילו על זה וניתקו אותה לגמרי מהסביבה שלה. הכריחו אותה להתרכז אך ורק בלימודים. אמרתי כבר שהם היו נוקשים, נכון? למרות שההורים שלה דחפו אותה כל הזמן ללימודים, ג'ניפר לא תמיד עמדה בציפיות, והציונים שלה לא היו גבוהים. אחרי הלימודים, ג'ניפר לא מצאה עבודה, וההורים שלה, במיוחד אבא שלה, רצו שתלך ללמוד באוניברסיטה, אבל ג'ניפר ממש לא רצתה. לא היו לה גם מספיק ציונים גבוהים בשביל זה. בחקירה השנייה שלה, ג'ניפר מספרת לחוקרים שהתחילה לשקר להורים שלה שהיא מתחילה ללמוד באוניברסיטה, תואר של מדעים ותחום רפואה. מפה לשם, השקר הזה נמשך 4 שנים. כן, 4 שנים שההורים שלה היו בטוחים שהיא הולכת כל בוקר לאוניברסיטה, לומדת וחוזרת הביתה. הם הביאו לה כסף לשלם על תואר שהיא לא למדה, על ספרים שהיא לא השתמשה בהם. איך הם האמינו, אתם שואלים? ג'ניפר סיפר בחקירה שמדי פעם היא הייתה מזייפת בפוטושופ תעודות הצטיינות, שהיא כביכול הייתה מקבלת, ועבודות שהיא כביכול הייתה עושה. תחשבו איזה שקר מטורף זה. במשך 4 שנים, ג'ניפר הייתה יוצאת כל יום, הייתה עובדת בשתי עבודות, הייתה חוזרת הביתה מאוחר, והורים שלה היו בטוחים שהיא לומדת כל הזמן הזה. אם היא הצליחה לשמור על השקר הזה, במשך כל כך הרבה זמן, מה עוד היא לא מספרת?
אז איך הגעת למצב שהידיים שלך מאחורי הגב?
הוא אמר לי לעמוד כדי שהוא יוכל לקשור את הידיים שלי. וניסיתי לשחרר טיפה את הרצועות כדי שאני אוכל לעשות משהו, אבל הוא קשר אותן ממש חזק.
הן היו קשורות מאחורי הגב שלך?
כן. ואז הוא תפס אותי והוביל אותי למטה במדרגות.
החוקר מבקש מג'ניפר להדגים לו איך היא הצליחה להתקשר למשטרה כשהיא קשורה למעקה. בהתחלה היא מבקשת ממנו אם אפשר פשוט לספר לו איך זה קרה, כי קשה לה מדי להדגים את זה. עוד דבר מאוד מוזר בכל האירוע הזה, זה למה הם השאירו דווקא את ג'ניפר בחיים. אם זה הרצח מכוון, הם כבר היו הורגים את כל מי שהיה בבית, לא? להשאיר עד ראייה זו טעות שיכולה לסבך אותם. אז למה בכל זאת הם השאירו אותה בחיים? מהחקירה השנייה, ג'ניפר הייתה נורא לחוצה, נורא לא בטוחה בעצמה, נורא מגמגמת, והמשטרה הבינה שהיא לא מספרת להם הכל. אבל ג'ניפר היא הרי לא הידעה היחידה שנשארה בחיים. אבא שלה שהתעורר ונמצא מונשם בבית החולים, שרד את האירוע. גם הוא עד הראייה הכי חשוב אולי, שיכול לשפוך אור על כל הפרשה הזאת, ולהסביר מה באמת קרה בבית משפחת פן באותו ערב. יאן פן משחזר את אותו הערב בפני השוטרים. הוא מספר שבסביבות השעה 22:00, הוא כבר ישן. ופתאום מישהו עם אקדח מהיר אותו מהמיטה שלו, ואומר לו לרדת למטה. הוא יורד למטה ורואה את ביג פן, אשתו, בסלון עם עוד אדם שמכוון אל האקדח. והיא אומרת לו שוב ושוב שאין להם כסף. הוא יושב על הספה ואחד הפורצים מכה אותו עם האקדח. ובמקביל, ביק ישבה על הספה מולו והתחננה על חייה ועל חיי הבת שלה. ותחזיקו חזק, כי פה מגיע החלק החשוב ביותר. אתם מוכנים? יאן פן מספר לשוטרים שג'ניפר ירדה במדרגות ביחד עם אחד הפורצים. הידיים שלה לא היו קשורות, והיא נעילה איתו שיחה רגילה, חופשייה, אפילו די חברותית. רגע, מה? יכול להיות ש... יכול להיות שג'ניפר מעורבת בניסיון רצח של ההורים שלה? אחרי העדות שאבא של ג'ניפר מסר, המשטרה מזמנת את ג'ניפר לחקירה שלישית, לתת לה מוצא אחרון להתוודות ולהודות באמת. החוקר שואל אותה על השנים שבהם היא שיקרה להורים שלה, שהיא לומדת באוניברסיטה. היא אמרה שכל פעם שהם היו מבקשים איזשהו מסמך מהלימודים, היא הייתה פשוט מזייפת להם אותו. הלוואות לסטודנטים, תעודות, מה שהיה צריך כדי לשקר להם. הוא שואל אותה גם על הקשר שלה ושל דני וונג, והיא מודה שעדיין נשארו לה רגשות כלפיו. היא אומרת שכנראה, אם ההורים שלה לא היו לוחצים עליה, ומכריחים אותה להיפרד ממנו, היא בטוחה שהם עדיין היו ביחד, עד היום. היא מספרת שכשהם נפרדו, היא הרגישה שחלק ממנה חסר, שהיא לא יכולה בלעדיו, והיה לה מאוד קשה להיות מאושרת בלעדיו. היא הרגישה שכל החברים שלה מתקדמים בחיים שלהם, שיש להם ציונים מספיק טובים בשביל ללכת ללמוד באוניברסיטה. הם מוצאים עבודה, עושים תואר, והיא נשארת מאחור. לפי מה שהיא אומרת, נקודת השפל שלה הייתה שהתחילה לחתוך את עצמה ואפילו ניסתה להתאבד. החוקר מעמד בשלב הזה את ג'ניפר עם מה שהם יודעים, ומתחיל להסביר לה לאט לאט שהם עלו עליה. הוא רוצה שהיא תודה במה שהיא עשתה, שהיא תספר להם על כל מה שבאמת קרה. בהתחלה ג'ניפר ממשיכה להכחיש ולומר שאין לה שום קשר לזה. השוטר ממשיך להפעיל עליה לחץ ומנסה לשבור אותה. היא לוקחת את הזמן. היא חושבת על התשובות שלה. היא נראית מאוד לא בטוחה בעצמה ונורא מפוחדת. זה ברור לגמרי עכשיו שהיא מסתירה משהו. ובסופו של דבר היא נשברת. אבל היא אומרת שהיא הכירה את הפורצים, שדני וון קישר ביניהם. אבל היא לא ביקשה מהם להרוג את ההורים שלה. היא ביקשה מהם להרוג רק אותה. זאת אומרת שלא היה לה את האומץ להתאבד בעצמה. היא לא ראתה שום תקווה לחיים הכלואים שהיא נמצאת בהם. היא מספרת שהיא פשוט שילמה $1,500 לאותם אנשים. ואמרה להם שהיא רוצה שזה יראה כמו שוד. אבל היא לא תכננה שהם ינסו לרצוח את ההורים שלה. היא לא יודעת למה הם עשו את זה, היא אומרת. ברגע שהם נכנסו, היא כבר לא יכלה לעצור אותם. השוטרים הבינו שבשביל לאמת את מה שג'ניפר אמרה, הם צריכים לתחקר גם את הפורצים. הם יתרו את שלושת הפורצים, עצרו אותם, ושלושתם הודו, אבל אחד מהם סיפר שג'ניפר שלחה אותם לרצוח את ההורים שלה, ולא אותה. ושזאת גם לא הפעם הראשונה, ושבקיץ שעבר היא הציעה לשלם לו כדי שיתנקש באבא שלה, בחינון של העבודה שלו. זה היה באותה תקופה שהוא הכריח אותה להפסיק לדבר עם דני. אז רגע, מה יש לנו פה בעצם? יכול להיות שהיא ניסתה להרוג את ההורים שלה? עד כדי כך שהיא לא יכלה לשאת את כל הלחץ וההגבלות, הציפיות. מתי עבר הגבול מבחינתה? מתי היא אמרה, אני לא יכולה לשאת אותם יותר? ג'ניפר פן ודני וונג היו בקשר במהלך כל השנתיים, לאחר שנפרדו לפני הרצח. ג'ניפר תמיד קיוותה שהם יחזרו. ההודעות שכביכול דני והיא קיבלו, נמצאו שנשלחו מהטלפון שלה. היא שלחה את כל ההודעות, האיומים, מאות הודעות ושיחות מטרידות לדני. כמה חודשים לפני הרצח, דני התחיל להפסיד עם הסמים ששכר, והיה זקוק נואשות לכסף. הוא וג'ניפר חשבו שאם הצליחו להזיז את ההורים שלה מהדרך, היא תירש מהם $500,000, והם יזכו לחיות את החיים שתמיד רצו, או לפחות ג'ניפר רצתה. בסופו של דבר, ג'ניפר בחרה בו, והם החליטו להוציא את התוכנית הזאת לפועל. היא בחרה בו, ולא בהורים שלה. ג'ניפר היא זאת שהזמינה את הניסיון לרצח של ההורים שלה. ג'ניפר פן, דני וונג ויתר הפורצים נידונו למאסר עולם בלי אפשרות לבקשת חנינה במשך 25 שנה. אבא שלה ואח שלה הוציאו נגד צו הרחקה, וג'ניפר עדיין ממשיכה לטעון לחפותה. התוכנית הופקה במסגרת לימודי הרדיו של מגמת התקשורת בקריית החינוך גינסבורג, יבנה, כאן כל יבנה.